המהר"ל כבר עסק בחמש דיברות האחרונות, שהוא סקר את כל עשרת הדיברות בפרק למדבר. אז הוא כתב שכל החמש דיברות האחרונות הם כולם בין אדם לחברו, אבל הנושא זה לא מצד בין אדם לחברו הרגיל, אלא מצד שזה שהיות ואנחנו כולנו יש לנו השגחה פרטית, שכל אחד מאיתנו הוא הוא בא מהקדוש ברוך הוא, שזה מצוות כיבוד אב ואם חידדה, כמו שראינו שכל אחד הקדוש ברוך הוא העילה שלו, כל אחד מאיתנו הוא עלול מאת השם. אז כיוון שכל אחד עלול מאת השם, אז אנחנו רואים שכל אחד יש לו צלם אלוקים, אז צריך להיזהר מאוד בכבודו של כל אדם ובאישיותו, כי הוא בן של ריבונו של עולם, הוא עלול, כן, הוא עלה בענף ישירות מהשורש, כן, יש השגחה פרטית כל אחד ואחד מישראל, ולכן צריך לדאוג לו, כי העלול הזה נברא בצלם אלוהים, כך הוא כתב פרק למדבר. ומתוך זה חמשת הדאגות או הקפדות על כבודו ומעמדו של אדם ישראל, וזה משהו חוזר גם כאן בפרק מ"ב. אחר שנשלמו חמש דיברות כולם שמדברים בכבוד העילה, התחיל חמש אחרונות בעלול, על ידי כיבוד אביהם. בעצם זה המחבר בין העילה לעלול, כי מצד אחד כיבוד אביהם מדגישים את העילה, אבל גם את כבודו של העלול. זה מתחיל בכבוד של ההורים וכבודך שלך, שאתה בעצם עלול על ידי הקדוש ברוך הוא. ועכשיו כל אחד עלול זה כמו עלה, אותו שורש. מה זה עלה? זה בא מ... יש לו שורש, לו עילה, שורש עוללות, נכון אומרים, הפירות. הראשון, גם תינוק קטן נקרא עולל, עולל, לשון התנך. הראשון מחמש דיברות אחרונות, שלא להפסידו לעבדו לגמרי. ולכל הדיברות הראשונות יש טעם. בדיבור הראשון כתוב אשר רציתיך מארץ מצרים ולכן תקבל אותי לאלוקים. את הדיברות הראשונות הן יותר ארוכות, בכל דיבור יש איזו פרשנות, אחרי שמלכותיך אשר אתם מצרים, ואחר כך לא יהיה אלוקים על פניי, כי אנוכי השם אלוקיך על קנה, לא תישא, כי לא ינקה את השם יישא שמו לשווא, זכור השבת לקודשו, כי ששתי מסע שם את השמיים את הארץ, וגם כבד אביך למען אריכון ימיך. בדיברות הראשונות התורה נותנת פרשנות וטעם לכל דיבר ודיבר, ואילו באחרונות היא מקצרת, היא רק אומרת את הפסק בלי להתאים ולפרש. לכאורה למה לא? היה מקום לכתוב לא תרצח, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, למה לא לכתוב את זה? ונראה שלא כתוב טעם. למה? כי הטעם מבדיל בין דבר לדבר, שכל מצווה יש לה טעם בפני עצמו. אילו חמישה דיברות אחרונות הם מתאחדים ומתקשרים יחד. חמש דיברות אחרונות בעצם כולם עניין אחד, עניין אחד, שזה האדם נברא בצלם אלוקים. זה שאדם נברא בצלם אלוקים, יש לזה מיד חמש השלכות. אז לכן הם לא, זה לא עניינים שונים, ולא, אין פה איזה בניין שהולך ונבנה מכיוונים שונים, אלא בבת אחת אמרת שאדם נברא בצלם אלוקים, מיד יש לזה השלכות מיידיות, כמו שהוא הדגיש בפרק למדבר, שכיוון שהוא נברא, אז כל מה שמסתובב סביבו, הוא הממון שלו, האישה שלו, הכבוד העצמי שלו, יש פה ישות, לא יכול לרמוס.
אנחנו מדברים על בדיבר האחרון לא אומר בגלל שהוא לא מסביר בכלל טעם, אבל לא בדיבר האחרון ולא הראשון.
אז בעצם יוצא שהכל בעצם זה מתבקש. כל החמש דיברות הראשונות, מה הם אמרו? שהשם הוא אלוקים שלך בכל הרמות, או שהם אלוקים שלך, יש קשר מאוד חזק. בכל הדיברות הראשונות בעצם דיברו על הקשר החזק בין האלוקים לאדם. אני הוצאתי לך ואני משגיח עליך ואני בראתי שם, אז זה כבוד לאדם. זאת אומרת שהחמש דיברות הראשונות הן בעצם השורש של כל הדיברות האחרונות. אז זה נאמר שאלוקים איתך, אלוקים כולו, הוא, הקשר הוא כל כך חזק, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחייך היא כל כך חזקה, אז לכן היחס לכל אחד. וזה מוביל אותנו לנושא הגדול הבא שאמרה לי עסוק בו, וזה הדיברות השניות, כלומר הדיברות שמופיעות בפרשת ויתחנן. באמת בדיברות השניות אנחנו רואים שיש וו החיבור, לא תרצח ולא תנב ולא תגנוב. זאת אומרת, עוד יותר מתחדד שהכל זה מהלך אחד, כל החמש דיברות האחרונות. ואם כן, חמש האחרונות מתחברות ומתקשרות. החמש האחרונות כבר הסברנו בפרק כ"ו, פרק ל"ו, סליחה. ובדיבור האחרון כתוב לא תחמוד בית רעך ולא תחמוד אשת רעך. ולכאורה, למה כתוב פעמיים לא תחמוד? פעם אחת על הבית ופעם אחת על אשתו, כי זכר כאן קניינים ויש הפרש בין הקניינים. יש קניינים שהוא סיבה לאחר, כמו בית, שזה קניין אחד שהוא שורש להרבה קניינים. כי כאשר למשל אין לו בית, אז גם לא נושא אישה, כי לאיזה מקום ייתן האישה? צריך בית, כמו שכתב הרמב״ם, שאדם צריך קודם כל לקנות בית ואחר כך להתחתן. לא כמו מנהג הטיפשים, כך כותב הרמב״ם שזה מנהג הטיפשים, שקודם כל מתחתנים אחר כך קונים בית. לא ממש זה מנהג של טיפשים, כי מה אתה מתחתן? איפה תשים אותה? אז קודם כל שיהיה לך איפה מקום, אחר כך תשים את האישה. זה מופיע, סתם סופר גם כותב את זה בפרשת כי תצא, כי הנשים הן צריכות להיות צנועות, צריכות להיות בבית, וכל הקניינים מניח בבית. לכן מקדים כי תבנה בית חדש ואחר כך כי ייקח איש אישה, והבית קודם לשאר קניינים. אז לכן הבית הוא בעצם לא קניין. זאת אומרת, הבית הוא שורש לכל מיני קניינים. לא תחמוד בית רעך, זה עיקרון. ועכשיו מתפרט, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ושרו וחמרו וכל אשר לרעך. אז מה קרה? מה יצא בלא תחמוד? כאילו בלא תחמוד יש לנו, התורה כתבה פעמיים לא תחמוד. מה היא באה לומר? שיש עיקרון שנקרא בית, וברגע שיש לך עיקרון שנקרא בית, לעיקרון הזה יש המון השלכות, כל מיני השלכות. מה עם ההשלכות? כל מיני דברים שנכללים במושג הזה שנקרא בית. ובעצם לא תחמוד שופך אור על כל העשרת הדיברות. כי מה זה עשרת הדיברות? זה בעצם, אתה יודע מי מולך? זה בן אדם. מה זה בן אדם? בן אדם זה בעצם בית. בן אדם זה ישות שיש לה, שיש פה מישהו. אז כל מה שבפנים, לכבד אותו ואת כל מה שבתוכו. ומה שהוא רצה לומר בפרק הזה, שבעצם כל הפרטים של לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, הם כולם נכללים בעיקרון שיש פה מישהו, צלם אלוקים. אז אומר, העיקרון הזה רמוז, שבעצם כל הפרטים כלולים בכלל, רמוז בדיבר האחרון. הדיבר האחרון בנוי כך, כלל, בית. מה זה בית? בית, אין אדם שיש לו סתם בית. ברגע שלך בית, מיד יש משהו בפנים. אז לכן כאילו אי אפשר לדבר על הבית לבדו. אתה מדבר על הבית, מיד אתה מדבר על ההשלכות של הבית. אמרת בית, אמרת השלכות. בית זה אומר רכוש, זה אומר חפצים, אישה, כל מיני דברים. אז אם כן, ברגע שדיברת על צלם אלוקים, ממילא בבת אחת דיברת על הכל. אז זה האופי של הדיברות האחרונות. אז בעצם האדם, כן, הוא סוג של בית, הוא, יש לו ישות, כן, הוא כולל, יש לו תכונת הכללה, הוא צלם אלוקים, ולכן ברגע שהוא קיים, מיד כל מה שקשור אליו כלול בזה. הנושא הזה, באמת הנושא הזה מוביל אותנו לסוגיה כבדה, מסובכת, וזה היחס בין דיברות הראשונות לדיברות האחרונות. מצאנו לא כמה אם בתורה שאותו אירוע מופיע פעמיים. זה מופיע בעיקר בספר דברים, גם לפני כן מצאנו כמה פעמים דברים כאלו, אבל בעיקר בספר דברים, שאנחנו רואים שמשה משחזר אירועים שקרו. וגם בזה היו ויכוחים בין המפרשים, למשל חטא המרגלים, שבפרשת שלח מתואר כאילו זה מצווה של הקדוש ברוך הוא, ואילו כשמשה בפרשת דברים מתאר, אומר, ותקרבו אליי כולכם, נשלחה אנשים, סתירה, ועוד מקומות שמצאנו. אבל כל זה עוד מילא כשמדובר באירועים היסטוריים. אתה יכול להגיד שאירוע היסטורי הוא באמת מורכב מכמה זוויות, כמה היבטים, אבל פה מדובר על מה השם אמר בהר סיני. זאת אומרת, אז אתה לא יכול להגיד שהוא אמר גם את זה וגם משהו אחר. תחליט, או שהוא אמר את זה, או שהוא אמר את זה. זה לא שאפשר להסתכל לאירוע, ולכל אירוע יש כמה פנים. אז זאת השאלה מה הוא אמר. ויש פה ממש סתירה. כי בפרשת יתרו כתוב שהשם אמר דבר אחד. בפרשת ואת חנן הוא אמר משהו אחר. זה קשה מאוד. וזה מצאנו, אומר המהר"ל, חילופין בין הדיברות הראשונות לבין הדיברות האחרונות, וזה יטריד מאוד 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 את המפרשים. זה לא צחוק, זה שאלה מה היה שם, מה נאמר. ואם אתה משנה משה רבנו, אז למה לשנות בכלל? המהר"ל סוקר כמה שינויים עיקריים. למשל, מצאנו בדיברות ראשונות לא יהיה לך, כתוב כל תמונה עם וו, בדיברות האחרונות בלי וו. בראשונות כתוב על בנים על שלישים על ריבים, בדיברות האחרונות כתוב בנים ושלישים. בראשונה כתוב ולשומרי מצוותיו, בדיברות האחרונות ולשומרי מצוותיו. הדיבור הראשון זכור, הדיבור השני שמור, זה השינוי הכי בולט, שבת. בדיברות הראשונות לא כתוב שורך וחמורך, בדיברות האחרונות למען ינוח שורך וחמורך. בהמתך, כתוב וכל בהמתך. ומעל הכל הנימוק, הנימוק של השבת. בדיברות הראשונות הנימוק של השבת זה שמירת השבת כי ששת ימים עשה השם את השמיים את הארץ. בדיברות האחרונות הטעם לשבת כי עבד היית בארץ מצרים, זה ממש הבדל מאוד גדול. בדיברות ראשונות לא כתוב כאשר צבחה השם אלוקיך, בדיברות הראשונות לא כתוב למען יתב לך. אלו ההבדלים היסודיים בין הדיברות הראשונות של פרשת יתרו, חמש ראשונות, לחמש דיברות ראשונות של משנה תורה. והגמרא מסכת שבועות המפורסמת, זכור ושמור בדיבור אחד. וזה קשה. אם באמת נאמרו כדיבור אחד,
אז תסביר למה.
למה הדיברות הראשונות זכור? למה הדיברות הראשונות שמור? למה לא להפך? ומה תאמר על שאר ההבדלים? ולמה יתקישו דווקא את זכור ושמור? והמושג הזה, דיבור אחד, הוא בא באמת קצת קשה, מה זה הדבר הזה? האבן עזרא, לפי דרכו, הוא לא כל כך אהב לקבל את דברי חז"ל כפרשנות. האבן עזרא לקח על עצמו משימה להיות פרשן שצמוד לדקדוק בפשטי הכתובים. במקום שמדרש חז"ל מתאים לפשטי הכתובים, בסדר. במקום שמדרש חז"ל לא מסתדר עם שתי הכתובים, אז הוא רוצה להדגיש שיש מדרשים, זה נכון, אבל זה לא פירוש. יש הבדל למדרש, לפירוש. ולכן בכל מיני מקומות הוא מחדד דעתו מול חז"ל. המהר"ל בכמה מקומות מתווכח איתו בגבורת השם על פרשנות של פסוקים, וגם כאן רבי עזרא שואל, מה זה זכור ושמור בדיבור אחד? איזה מין תירוץ? זה לא בטבע. האדם לא יכול להגיד גם זכור וגם שמור, אי אפשר. אם תאמר שהשם עושה נס, אז עדיין קשה. איך אנחנו שומעים את שניהם כאחד? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, אבל אנחנו לא יכולים. ולכן אומר אבן עזרא, חז"ל לא פתרו את בעיית הפשט. חז"ל, זה שאתם אומרים אגדה שאני יכול להסכים איתה, אבל זה לא פותר לי את הבעיות של הפשט. ואסף עוד דברים כאלו, והמהר"ל בא להגן. המהר"ל כדרכו בספרו גבורות השם, וגם כאן הוא רוצה להסביר את מטרת חז"ל כפרשנים. בספר גבורות השם זה מאוד בולט. גבורות השם ממש עובר את כל הפסוקים של ספר שמו, פרשת שמות, פרשת וירא, פרשת בו, פרשת בשלח, ממש הוא עובר את כל הפרשות. ובכל מקום שחז"ל עברו משהו ששונה לכאורה מהפשט, הוא מסביר למה חז"ל אמרו את הדבר הזה, ומה, למה זה הפירוש, למה איפה זה כתוב בתוך הפסוקים, למה זה כל כך תמון בפסוקים. הוא משקיע בזה הרבה, המהר"ל. אבן עזרא,
בכל מיני מה שהרמב"ם מורה לפרקים, גם לא יגיד שזה כתוב, שזה
הפשט, כי הוא מסתם
והשם עומד
על הצור, וכל מיני דברים
לא
מסביר. כן, למרות שזה פחות מטריד אותו. מה שיותר מטריד את אבן עזרא זה לא שאלות רוחניות, אלא יותר, איפה זה כתוב, תראה לי. תראה לי משהו שמסתדר פה, שזה מסתדר בפסוקים, בלשון. והמהר"ל בא להגן על חז"ל. בכל אופן, אבן עזרא פירש שלא צריך. שמור וזכור זה מילים נרדפות. אבן עזרא היה מומחה בדקדוק, והוא אמר, לא צריך להיות קטנוני. שמור, זכור, אותו עיקרון. לשמור, מה זה לשמור? זה להחזיק חזק, כמו לזכור, לא לאבד. ואביו שמר את הדבר. מה זה אביו שמר את הדבר? זכר את העניין, נכנס לראש, זוכר את זה. אומר חלומו, רשם לעצמו. אז שמור, הכוונה לזכור אותו דבר, שלא תשכח את השבת, כמו שגם, כמו שאומר אבן עזרא. אבל הרמב"ן מאיר על כך ששמור אין פירושו לא לשכוח, אלא שמור זה להיזהר, ישמר לך. ישמר זה ביטוי של לא תעשה, ייזהר. וזכור זה ביטוי של עשה. והרמב"ן בפרשת יתרו מדגיש שזכור זה עשה ושמור זה לא תעשה. ומחזק המהר"ל את דברי הרמב"ן. תסתכל על הטעם. מה הטעם? בזכור את יום השבת לקדשו, הביאו נימוק אחר. לפי אבן עזרא, למה התורה שינתה את הטעם של מצוות שבת? אם בסוף זה אותו עיקרון, אל תשכח את השבת, אז למה הטעם שונה? אתה רואה שהטעם שונה. בדיברות הראשונות, הנושא העיקרי זה להזכיר שהשם ברא את השמיים ואת הארץ. איך מזכירים שהשם ברא את השמיים ואת הארץ? תעשה קידוש. כשעושים קידוש, עומדים ומזכירים, הקדוש ברוך הוא ברא. בדיברות השניות הדגש הוא לא לעשות מלאכה, שמור, ועל זה מובן לטעם של העבדות במצרים, שתשים לב שלא לעשות מלאכה. גם אתה כשהיית במצרים התחננת שיהיה לך איזה יום חופשי אחד, נכון? אז גם אתה תשים לב, יש לך עבדים ושפחות, שיהיה להם יום מנוחה. ומה שהקשית עם בן עזרא, מה יהיה עם זכור ושמור? ודאי, זה לא הכל גשמי, זה לא שמיעה גשמית. ודאי שלא. אלא זה בא לתאר שהתורה, המצוות השבת, כוללת בקרבה שני מימדים, שתי בחינות. זה לא בא לתאר אירוע היסטורי. פה בעצם אנחנו נכנסים לגישה של המהר"ל. גישת המהר"ל, שההבדל בין שתי הדיברות, הראשונות והשניות, זה לא שני אירועים היסטוריים. זה לא, כי אז באמת קשה. זה לא, יש פה אירוע א' ואירוע ב', ועד יש סתירה. אלא, מה שמתואר פה זה תוכן. בשבת יש שתי תכנים. יש תוכן חיובי בשבת, ויש תוכן שלילי בשבת. ובדיבור אחד, הכוונה שמאותה שבת כוללת בקרבה שני יסודות, שני דברים רוחניים. אז מה כן נאמר? הרבה פעמים כשיכול להיות שאדם אומר דבר אחד ואנחנו שומעים דברים שונים ממנו, זאת אומרת אנחנו בעצם נשמע ממנו שני מסרים שונים.
אולי מה שאני רוצה לשמוע ממנו,
מה שאני אולי לא רוצה, על מה שאני מסוגל, נגיד ככה, מה שאני מסוגל לשמוע. כן, כן. אני לא שומע.
השם
אמר להם, השם אמר להם, השם אמר להם, נכון. והשאלה עכשיו שאני צריך לשאול, למה פה הוא אמר, בפרשת יתרו הוא אמר למשה לכתוב את הצד הזה, ובפרשת בדן אמר לכתוב את הצד הזה. אבל כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לפתוח, אומר המהר"ל, נושא רחב יותר. והוא ספר דברים. כדי להבין יותר לעומק את הסוגיה, המהר"ל עכשיו מרחיב מאוד. מה זה ספר דברים בכלל? ספר משנה תורה, זה נושא גדול שעכשיו ניכנס בתוכו, ולאור זאת אנחנו נעיין בכל הסוגיה הזאת. מבחינת המהר"ל זו סוגיה מאוד מאוד חשובה, מאוד יסודית. כדי להבין את המערכה, אומר המהר"ל, צריכים להסביר מה זה משנה תורה. הראשונים שאלו כבר על תפקיד של ספר דברים, מה עניינו, במיוחד הם שאלו על השם שנקרא ספר דברים, מכונה בפי חז"ל ספר משנה תורה. מה פירוש המילה משנה? יש כאלה שהבינו שמשנה מלשון לשנות, לשנות זה לחזור, ואז הם אמרו שבספר דברים חוזרים, יש חזרה. זה אומנם נכון, אבל זה מאוד מאוד לא מדויק, כי בספר דברים יש המון המון מצוות שזו פעם ראשונה שהן מופיעות. יש עשרות מצוות שלא נאמרו לפני ספר דברים, נאמרו לראשונה, פעם ראשונה בספר דברים. מצוות קידושין, קידושין, גיטין, יבמות, חליצה, נאמרה רק בספר דברים. מצוות מעשר שני, עוד חלק מהעשר שלי, הרבה מצוות, שופטים ושוטרים, מלך, מצוות מלך, דיני נביא, כל מיני דינים שנאמרו, לא תחרוש בשור וחמור יחדה, שעת נז, עוד הרבה דינים, לא, שעת נז כן נאמר, אבל לא תחרוש בשור וחמור יחדה. יש הרבה הרבה רשימות שהברבנל כבר דן בזה, שלכאורה קשה לומר שההגדרה של ספר דברים שהוא ספר חזרה, כי יש בו המון חידושים, וזה צריך להבין מה זה הלשון הזאת, מה זה הכוונה משנה תורה. הגמרא מסכת מגילה אומרת שיש הבדל בין הכללות של תורת כהנים, פרשת בחוקותיי, לבין הכללות של משנה תורה, פרשת כי תבוא. מה ההבדל? אומרת הגמרא, הללו מפי הקדוש ברוך הוא נאמרו, והללו ממשה מפי עצמו אמרן. המשפט הזה קשה מאוד. חז"ל אומרים שפרשת כי תבוא, פרשת הקללות ששייכת למשנה תורה, משה מפי עצמו המרן. והאמת שאם נפתחת ספר דברים, זה מה שכתוב, בניגוד לספר שמות ויקרא במדבר, שתמיד וידבר השם משה לאמור וידבר השם משה לאמור, ספר דברים פותח ככה, אלה הדברים אשר דיבר משה, לא וידבר השם אל משה, לא ויקרא אל משה, לא כלום, אלה הדברים אשר דיבר משה. וכל ספר דברים כמעט כולו נאמר בגוף ראשון, כשמשה מדבר אני אומר לכם, זה לא כתוב וישב אל משה בגוף שלישי כמו כל התורה, אלא משה מדבר אישית מגוף ראשון, ואנכי ועשיתי ככה ואני אומר לכם תעשו ככה ותעשו ככה, ואת הכל אני מדבר איתכם. ראה אנוכי נותן לכם היום ואתה בחיים ועשית ככה וככה הכל. אז מה הכוונה? מה זה משה מפי עצמו המרן? הרמב״ם כבר נזקק לדבר הזה, שלא יעלה על דעתך, אומר הרמב״ם, שספר דברים לא נאמר מפי הקדוש ברוך הוא, שלא יעלה על דעתך שקדושת ספר דברים ירודה משאר החומשים, שחד ושלום יגידו שמשה מפי עצמו. אז התוקף של כל המצוות של ספר דברים הם לא אותו תוקף של הדיברות, המצוות שנאמרו בספר ויקרא, אז זה תוקף אחר, זה משה החליט על עצמו. מאוד קשה להכיל את זה. חמישה חומשי תורה, אומר הרמב״ם, זאת התורה, הכל התורה הזאת כולה מאת השם, כולל ספר דברים, מדגיש הרמב״ם, גם ספר משנה תורה ודאי ודאי הכל נאמר מאת השם. אז מה הכוונה? אין הכוונה, אומר המהר"ל חס ושלום, שמשה אומר מפי עצמו אפילו עוד אחת, רק ההפרש. מה ההפרש בין ספר דברים משנה תורה לבין שאר החומשים? כי התורה שנתן השם יתברך לישראל יש בה שתי בחינות. בחינה אחת מצד השם יתברך שהוא נותן התורה, ובחינה שנייה מצד ישראל שמקבלים את התורה. אם אחד נותן לחברו והם שווים, אז יש בחינה אחת כי הם שווים במעלה. אבל כשהשם נותן תורה לישראל שאנחנו בארץ והוא בשמיים, אז יש כאן, זה שני עולמות. השם נותן תורה זה עניין אחד, ומה שאנחנו מקבלים זה משהו אחר. אין סיכוי שאנחנו נקבל בדיוק את מה שהשם נתן, כי לעולם יהיה פער בין מה שהשם מדבר לבין מה שאנחנו מסוגלים לשמוע. ולכן התורה כולה, חוץ ממשנה תורה, זה בא לתאר את מה השם מצידו נותן. ולכן משה מופיע שם בגוף שלישי, כי הנושא הוא מה השם אומר. המקבל מופיע רק בסוף, וזה נקרא משנה.
למה היחס של 4-1?
זה הנושא שלנו, 4-1. כלומר, אם תסתכל למשל בספר גבורות השם, הוא מדבר על התפילין, שם מדבר על אותו יסוד, שתפילין של ראש יש 4 בתים, תפילין של יד בית אחד, זה אותו דבר, גם 5, נכון? 4-1. איזה קדושה יותר גדולה, תפילין של ראש, תפילין של יד? תפילין של ראש קדושה יותר גדולה. הגמרא אומרת שאפשר לעשות מתפילין של יד להפוך אותה לתפילין של ראש, אבל לא להפך. תפילין של ראש, אומר המהר"ל בגבורות השם, זה מצד הקדוש ברוך הוא, זה הקדושה שבאה משמיים. ותפילין של יד, אומר המהר"ל, זה מצידנו, כלומר זה הנותן וזה המקבל. מה ההבדל בין הנותן למקבל? כשהשם נותן, נותן משהו מאוד מאוד מפורט, מאוד רב ממדי, עם המון בחינות והמון צדדים. אבל כשאנחנו מאכלים, מקבלים, אנחנו, יש לנו מוגבלים, אנחנו כל פעם יכולים לקבל רק דבר אחד, ואנחנו צריכים לאסוף את כל מה שהשם נותן ולנסות בסוף לחיות את זה לפי כלי הקיבול שלנו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מצידו נותן הרבה, שפע גדול, ותמיד שרוצים לתאר משהו שהוא מכל מיני צדדים ומתארים 4, כי 4 זה 4 רוחות השמיים ו4 כנפות הארץ, זאת אומרת בחינות שונות, וכוח הקיבול שלנו בסוף צריך לקחת כל זה אלינו. לכן המהר"ל אומר שם בגבורות השם שהתפילין ככה, שהתפילין של ראש זה מצד העליון, התפילין של יד מצד התחתון. ניתן עוד משל בשביל לסבר את האוזן. וזה היחס בין עולם הרוח לעולם המעשה. כשאתה לומד סוגיה בבית המדרש, אז יכול להיות שאתה תתפלפל בארבע שיטות ראשונים. לפי הזה, ככה, לפי ככה, לפי ככה, ארבע שיטות ראשונים, אומר ככה, טוב, עיינת בכולם, היה מאוד מעניין. טוב, מה עושים? מה עושים עכשיו? נגיד, יש מחלוקת, איך מקיימים איזושהי מצווה. יש לך ארבע שיטות בתקיעת שופר. מה עושים? בסוף אתה לא יכול לעשות את כל השיטות, כי יש שיטות סותרות. זאת אומרת, עולם הרוח הוא הרבה יותר מגוון ועשיר מאשר עולם המעשה. בעולם המעשה בסוף אין לי מה לעשות, אני יכול לעשות רק דבר אחד. מה אני עושה עכשיו? יש לי, אני יכול להיין נגיד בנוסח, נגיד הנוסח הזה, הנוסח, כל הנוסח יש לו מעלה, בסוף אני צריך להגיד משהו, מה אני אומר, את זה או את זה, את זה. אני לא יכול להגיד את ארבעתם.
אבל זה בגלל שזה האמת.
לא, זה המוגבלות של הכלי. כלומר, כלי המעשה, הכלי של החיים שלי, הוא מוגבל. מה זה משנה תורה? הצד השני של התורה. משנה לא מאוד של חזרה, מסביר המהר"ל, אלא הצד השני, משנה. כמו משנה למלך. כלומר, יש את הצד העליון של המלכות ואת הצד התחתון של המלכות. המלך, הוא עכשיו אומר, מה החזון שלי? עכשיו, מה התפקיד של המשנה למלך? הוא נקרא משנה. לתווך בין החזון לבין מה, בוא נראה איך אנחנו, איך עושים את זה. המשנה של המלך הוא יותר פרגמטי, הוא יותר קרוב לחיים. זאת אומרת, משה מופיע עכשיו כנציג עם ישראל. כלומר, משה יש לו כפל אישיות. יש משה כמי שמביא לנו את התורה מהשמיים, שהוא נציג של הקדוש ברוך הוא, ויש משה שהוא הנציג של עם ישראל, שהוא מה אנחנו רוצים לקבל. משה כאילו שתי בחינות ממשה. בספר דברים בא לתאר עכשיו לא מה השם אמר, אלא הנה ננסח את זה ככה, איך נראים החיים. ספר דברים זה משה בא לתאר איך נראים חיים של עם שחי תורה. וכשאתה מדבר על איך חיים נראים של עם שלנו, אתה אומר מה התודעות של העם הזה, מה הוא חושב, מה הרגשות שלו, מה בזיכרון שלו, איך זה נראה, איך נראים החיים הציבוריים, איך נראים החיים אישיים. הוא בא, הוא לא בא לתאר מה השם אמר, אלא איך זה נראה, איך זה מתקבל, מה בסוף התוצר, איך זה מתרחש, צובע את זה בצבעים החיים. משה בספר דברים בא לעסוק ביכולת הקיבול או במימוש של איך התורה מתקבלת. ולכן הועיל משה באר את התורה הזאת. מה זה באר? הרבה יותר צריך להסביר. כשאתה בא להגיד לבן אדם מה איך הוא חי, צריך להסביר טוב. לכן ספר דברים הוא הרבה יותר מבאר, הרבה יותר מפרש. לדוגמה, קללות של פרשת בחוקותיי הרבה יותר קצרות מפרשת של פרשת כי תבוא. לא צריך להסביר יותר, הרבה יותר ארוך. ולכן זה התפקיד של משה. משה הוא מקשיב ועכשיו הוא צריך להסביר.
אבל הרבה באמת למדפרת המשפטים, הרבה שם יש
תיבויים
על החיים.
בוודאי שזה קשור לחיים, אבל הנושא של ספר דברים זה טוב, אבל איך זה עובד? למשל, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה חסר? שצריך שיהיה שופטים בכלל. אבל ספר, בספר שמות לא כתוב שיש, שצריך למנות שופטים. כי ספר, פרשת משפטים אומרת, מה המשפט האלוקי? תשמע, רגע, צריך למנות שופטים. צריך לראות בכל מיני מקומות, בערים, זה יותר פרגמטי. צריך קודם כל שיהיה קודם כל לבתים, עם בתי משפט בכל מיני מקומות, ושהם ישפטו אותם משפט צדק, ושמי שיש לו שאלה ילך אליהם. זה יותר המערכת, איך זה נראה. ולא מה הם שופטים, אלא איך זה, מה. תצייר לי את זה, איך זה נראה מערכת המשפטית.
אז
שורה תחתונה,
כן, משה אמר את הדבר. כאילו...
השם אמר לו לומר. רק זה מופיע כאילו משה אומר, הכוונה, אני בא לראות איך זה חי, איך זה נקלט אצלי, איך זה נקלט אצל האדם. לכן זה כאילו נאמר מפי משה, כי הנושא זה איך התורה נקלטת באישיות, בנפש, בחיים שלנו.
כן, אז גם בספרים הראשית שמות
שם הדגש זה מה השם אמר,
אבל זה גם כאילו איזשהו מספר לי שהתלבש
במילים
של
בני אדם. לא, תמיד, נכון. לכן הנושא הוא לא המילים, אני חושב, אלא המטרה. המטרה של ספר דברים היא לצייר איך זה חי, איך זה נראה. הרבה יותר מוחשי, יותר מוסבר, יותר מפורט, יותר טוב, איך זה נראה, איך זה זורם בתוך היום יום. אז בוא נקדים את המאוחר רק בשביל שנגיע לאיזה חנייה. נגיד שבת, אני אומר, תשמע, שבת זה יום של דבקות באשר, זכור את יום השבת, זה יום של זיכרון של קדושה, זה האמת. שבת זה יום שבו אתה כל הזמן זוכר את השם, את התכלית הבריאה, וזה היום של השבת. כשאני אומר את המשפט הזה, אם אני אבוא לאנשים ואגיד את המשפט הזה, זה משפט חסר אחריות. באיזה מובן? שאמרתי משהו ואף אחד לא יודע מה, תסביר איך זה נראה, איך זה צבוע, תספר לי איך זה צבוע בחיים. זה מילים באוויר. אולם צריכים בשבת להיות בדבקות מאוד עליונה וקדושה וכל הזמן בזיכרון. צריך להסביר לך, תקשיב, אל תעשה מלאכה ותימנע. נכון, נכון, שאתה עובד כל השבוע, אתה מחכה שיהיה קצת חופש, צריך קצת להירגע מהמלאכה. אתה מבין את הצורך בזה? אתה מרגיש על עצמך שאדם צריך גם משהו אחר? אם אתה אומר, השם שבת שישה ימים והם השביעי שעה, השם שבת ונח, מה זה אומר אליי? זה קשור אליי? הוא שבת, הוא נח, לא יודע כלום, אני לא יודע מה זה הוא עשה, לא יודע מה זה הוא עשה, לא יודע מה זה המלאכה שהוא עשה, אבל מה זה המנוחה שהוא נח, אין מושג כלום על הקדוש ברוך הוא. תקשיב, נכון, אתה עובד, אתה מבין מה זה מנוחה? אני מדבר עליך.
אז זה לכל הפחות צריך
כבוד הספרים? כן, משנה תורה זה רק ההתחלה. משנה תורה זה בעצם גרעין, שאחר כך כל התורה שבעל פה נכללת במשנה תורה. בעצם משנה תורה זה עיקרון, שאחר כך אנחנו נראה את שישה סדרי משנה והכל הכל. כשהרמב"ם כתב, איך הוא קרא לשם הספר שלו? משנה תורה, למה הוא קרא לזה? מה, אני רוצה להראות לך איך זה נראה.
כי זה לימודנו
כל התורה שבעל פה. לא. צריכים להסביר איך זה חי, איך זה נראה. תסביר לי, תראה לי, תדגים לי, תצייר לי בחיים. כי זה שתי דברים שונים. יש את האמת, העיקרון הרוחני, המטרה, נגיד כך. ויש איך זה מתרחש. זה כמו הבדל בין שיעור אמונה לשיעור מוסר, לא יודע, משהו כזה, זה לא אותו דבר. או בין לימוד סוגיה בגמרא לבין שיעור הלכה, לא אותו דבר, זה שפה אחרת, קשה להרבב את זה, אי אפשר להרבב את זה עכשיו.
ספר דברים כבר מפוצץ בפרשת כל הקורבנות,
בוודאי,
כל הנצוות, אז זה יותר קשור לסביבות.
אבל מתי אני מגיע לבית המקדש?
אבל החגים.
אבל מתי אני מגיע לשם בכלל? מתי מגיעים לשם? מגיעים, מתי? לאיפה מגיעים? בספר ויקרא, ספר שלם, לא כתוב אפילו פעם אחת שבאים לבית המקדש. אתה אומר קורבנות, 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 אבל איפה? לא כתוב בספר ויקרא אפילו פעם אחת שיש מקום של המאוד מעס פרקטית, כמו שדיברנו על השופטים מקודם, שיש בית משפט. יש משפט, יש בית משפט, זה אפשר להוריד. שיש בית מקדש, כלומר מקום בארץ. יש מקום בארץ שהוא בית מקדש, זה לא כתוב, זה כתוב רק בספר דברים. ואתה יכול לקרוא את ספר ויקרא ואתה לא יודע שיש מקום פה, כתובת, אתה רואה פה, באים לפה ופה מקריבים, זה בארץ.
אבל
זה כאילו משהו מאוד פרקטי כזה, מאוד צריך ארץ. ועדיין יש משהו בפרשת קדושים, אם אתה מנסה קצת לראות איך זה מתנהל בפועל, חסרים המון מרכיבים. חסרים מרכיבים של למשל שיש מדינה בכלל, שיש ממלכה, שיש רשות, יש משטרה, יש ניהול, זה כל מיני דברים יותר כלים, זה לא קיים. זה נכון למה שאתה אומר, אבל צריך בסוף כלים. מי אתה אומר, תיזהרו מאוד. מה תיזהרו? מי שעשה ככה ימות, מי שעשה ככה ימות. מי אחראי על זה? מי הרוג אותי? יש מישהו שהולך להרוג אותי? מי זה יהיה? יש שוטר? יש שופט? כאילו יותר פרקטי, יותר איך זה הולך, איך זה מתנהל. זה כמו זה כאילו זה תיאורטי. אנחנו צריכים את העובדות המעשיות. כן, יהיה מלכות, יהיה משטרה, יהיה בית משפט, יהיה אנישה, יהיה עושים ככה, יש מקום, איפה העיר מקלט נמצאת, אם מי שירצח ושוגג שיברח לעיר מקלט, איפה? כאן, הנה, שמות המקומות, כאן, בדיוק. יותר, הרבה יותר פרקטי. טוב, זה נושא גדול. נושא כבר דברים ללמוד אותו עכשיו. זה נושא רציני מאוד. אנחנו רק רואים עיקרון, תפיסה של המהר"ל, מה זה ספר דברים. וזה עכשיו אומר המהר"ל, אמור לפתוח לנו פתח, בכלל להבין שיש שתי מגמות בתורה, או שתי בחינות בתורה, ולכן זה מאוד עקרוני שבכבר בעשרת הדיברות שתי הבחינות האלה מופיעות. כי זה נכון, באמת, זה שתי בחינות של התורה עצמה, של דבר השם שבא משם. טוב, אנחנו באמצע העניינים. בשורות טובות, שעות ונחמות.